ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף למד ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהפרק החדש, פרק ראשית הגז, פרק 11 של מסכת חולין. ראשית הגז, אומר המשנה, נוהג בארץ ובחוץ לארץ בפני הבית, זאת אומרת בזמן בית המקדש, ושלא בפני הבית גם אחרי החורבן בחולין, אבל לא במוקדשים. לא, פשוט לא גוזזים קורבנות, אז אין, לא שייך לדבר על המתנות הכהונה האלו, הראשית הגז, בעניין מוקדשים. האמת שמעבר לקורבנות יש גם את התחום של הקדש לבדק הבית, לאוצר בית המקדש, גם זה יבוא בדיון על הנושא הזה של מוקדשים במהלך הגמרא. חומר, לשון חומרה, בזרוע ולחיים ובקיבה, מרשת הגז. שהזרוע לחיים וקיבה, זאת אומרת זה היה הנושא של הפרק הקודם, נוהגים בבקר ובצון במרובה ומועט, אפילו אם הוא לא שחט אלא בהמה אחת, חייב להפריש מהשחיטה האיברים האלו לכהן. וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחילות, ואינו נוהג אלא במרובה, זאת אומרת צריך מינימום של רחילים שאתה גוזז, ואז יחול החיוב על בעל הבימות לתת את ראשית הגז, את מתנת הכהונה הזאת מהגזיזות. וכמה הוא מרובה? אז יש כאן מחלוקת תנאים. בית שמאי אומרים שתי רחילות מינימום, שתי רחילות בבעלותך שאתה גוזז, שנאמר יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. והפסוק מדבר על גז צאנך. בית הלל אומרים חמש, שנאמר חמש צאן עשויות. רבי דוסא בן הרקלס אומר חמש רחילות גוזזות מנה ופרס. זאת אומרת מעבר לכך שאתה בעלים של חמש רחילות, אבל כל אחד מוציא צמר בשיעור כזה, מנה וחצי, פרס חצי. אז עוד פעם, חמש רחילות גוזזות מנה ופרס חייבות בראשית הגז. נדגיש שאנחנו לא מדברים על הכמות שנותנים לכהן. הגמרא תעסוק בזה בנפרד. אנחנו מדברים כעת על כמות מינימלית שיהיה אצל האדם והבעל הבהמות, בעל הרחילות, לפני שנוכל בכלל לדבר על חיוב הפרשת ראשית הגז לכהן. עוד דעה, וחכמים אומרים חמש רחילות גוזזות כל שהן. גם זה, הכל שהן, זה לאו דווקא שיער אחד מכל אחד, אלא ביחס לשיטה הקודמת זה הרבה פחות. אז לכן המשנה משתמשת בביטוי כל שהן. עכשיו, וכמה נותנים לו? זה כבר הנושא השני. אז התשובה, משקל חמש סלעים ביהודה, שהן עשר סלעים בגליל. בגליל המשקל, משקל הסלע היה חצי משקל של יהודה, אז לכן זה כפול. ממשיך המשנה, מלובן ולא צועי, כדי לעשות ממנו בגד קטן. המלובן, שהצמר באופן טבעי מתלכלך, והלכלוך מוסיף בכמות של החומר, פשוט הוא שוקל יותר. ואמרנו שיש כמות מסוימת שנותנים, כרי המשנה הזכירה חמש משקל 5 סלעים ביהודה. אז המשקל הזה הוא אחרי שהורדת את הצוי, מזכיר את המילה צועה אפילו. אז המשקל הזה הוא אחרי שהוא כבר מלובן. ומה המשמעות של המשקל הזה, איזו תועלת יש אולי בכמות יחסית קטנה של צמר גזוז, אז המשנה אומרת לעשות ממנו בגד קטן. מה זה בגד קטן? אנחנו נראה שזה אבנט, שנאמר, למה יש עניין להגדיר את הכמות למשהו פרקטי? כי כתוב בפסוק תיתן לו, ראשית גז צונחה תיתן לו, בדברים י"ח פסוק ד', שיהיה בו כדי מתנה, משהו בעל ערך, בעל חשיבות מינימלית, אבל לא פחות מזה. לא הספיק לתנו לו עד שצבעו, אם בעל הרחילים הוא גזז אותם, ובינתיים הוא לא העביר את הצמר הדרוש לכהן, עד שהוא, הבעל הבית, צבע אותו, זה נקרא שינוי. וזה פותר. אנחנו לא מסתכלים על זה, נגיד, בעין יפה, אבל מעיקר הדין, כמו בדיני גזלה, אדם גזל ואחרי הגזלה הוא שינה אותו ממה שזה היה במקור, הוא פטור מלהחזיר אותו דבר. אז כאן הוא פטור מלתת את הראשית הגז. ברש"י כתוב פטור דקניה בשינוי, דהב אלי כמזיק מתנות כהונה או שחלן, למדנו את זה בפרק הקודם שהוא פטור מלשלם, והסברנו שמדובר פה על, על, על ממון שאין לו טובים. כל כהן שהיה ניגש לבעל הבית, בעל הבית היה יכול להגיד לו, תשמע, אני לא התכוונתי לתת לך, אלא למישהו אחר. ממשיך המשנה, לבנו ולא צבעו, בניגוד למה שאמרנו עכשיו, אם הוא צבע, זה פותר, אבל ליבון, פשוט הניקיון, אינו נחשב. זה שאתה מנקה אותו, ממה שהזכרנו גם כן, מוקדם יותר, לפני שתי שורות, הצוי, זה שאתה מנקה אותו, זו לא נחשב שינוי, ולכן חייב, הוא עדיין חייב לתת את ראשית הגז. הלוקח גז צונו של עובד כוכבים, יהודי קנה מגוי במחובר לבימה את הצמר בעודו מחובר לבימה של הגוי, פטור מראשית הגז. הוא לא קנה את הבימות עצמם, את הכבשים. והתורה מקפידה על גז צונך, צון שלך. כך רש"י מפרש פטור דגז צונך כתיב, וממשיך רש"י, והי צון לעבדי דהו, והצון דידי כפיד קרא, ולא אגיזין דידי. נמשיך במשנה, הלוקח גז צונו של חברו, יש כאן בעל הצון והלקוח. אז הלקוח קנה את הגז, את הצמר, עם שיער, זאת אומרת, הלקוח לא קנה את כל הגזיזות, הוא השאיר אצל בעל הבית כמות, המוכר חייב, הוא חייב לתת את הראשית הגז. לא שיער, הלוקח חייב. היו לו שני מינים, שחופות ולבנות. שחופות, לפי רש"י, אמנם יש עוד פירושים, אבל שחופות לא שחור ולא לבן. אז היו לו שני מינים, כשחופות ולבנות. מחר לו שחופות, אבל לא לבנות. זכרים, אבל לא נקבות. זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו. יש אפשרות לתרגם את זה באופן מילולי, אבל כולכם אני חושב תופתעו לראות שהפירוש הסופי הוא אינו כמו הפירוש המילולי. ורש"י כבר כאן על המשנה אומר בגמרא מפרש טעמה. אולי בתור רמז, אמנם אנחנו לא נגיע לזה במסגרת השיעור שלנו היום, אבל למרות שהמשנה כותבת שני מינים, קשה להדביק את הביטוי הזה על זכרים ונקבות. זכרים ונקבות אינם נחשבים שני מינים. אפשר להגיד פרה וכבש זה שני מינים. אני אומר את זה סתם כמשל, כי אין ראשית הגז כמו שאמרנו מקודם בפרות, אבל זכר נקבה זה לא נחשב שני מינים. והאמת היא שמוקדם יותר במסכת הזכרנו את הרעיון הזה, שאולי יש בלשון העברית המודרנית המדוברת המילה הזאת מם יוד נון, אבל הוא לא הוא בכלל לא הכוונה והמובן פה. אז זכר נקבה זה של כבס, זה אותו מין. אז אנחנו שוב פעם נמתין עד לדיון בגמרא. כעת כתבנו בשוליים נושא במוקדשים, מי טיימה אין חיוב ראשית הגז. הגמרא במוקדשים, לסליחה, לפני שנתקדם, יש גם סימונים פה. הצורת הרגש מופיע בשני כיוונים, ובכותרת מבנה אתם רואים בשוליים החלק הצער למעלה קושיות, הפוך תשובות. והדיון נגיד 10-12 שורות, 10 שורות הבאות יהיה די סוער. החלק הצער למעלה אמרנו קושיות, הפוך תשובות. רוב מלאך זה מיועד לברר מה לומדים ממה שכתוב צונחה בדברים פרק י"ח פסוק ד'. אנחנו הוספנו אגב הפסוק בשוליים, שם כתבנו ראשית דגנך תירושך ויצריך וראשית גז צונחה, וכאן המילה צונחה שאנחנו מדגישים, תיתן לו. שואלת הגמרא, אמרנו במשנה שראשית הגז נוהג בחולין אבל לא במוקדשים, אז במוקדשים מה הייתה עם הלא? תשובה, המקרא צונחה ולא צונהטיש. צונחה הכוונה שלכם, של האזרחים, של האנשים, של הדיוטות, ולא של בית המקדש, לא של קודש, לא של קורבנות. כאן הגמרא שואלת, תמה דכתב רחמנה צונחה, בגלל זה אני ממעט הקדש. הלאו הכי, אז אם לא היה פסוק אבי אמינה קודשים חייבים בראשית הגז, הלאו בני גיזה נינו, איך היה אפילו הווה מינה שכן חייבים שלכך צריכים פסוק להגיד ההפך? גם בלי פסוק לא היה מחשבה לחייב ראשית הגז מקודשים. עוד פעם הגמרא אומרת, הלאו בני גיזה נינו דכתיב ולא תגוז בכור צונך. בכור זה דוגמה של קורבן, אז יש איסור בכלל לגזוז צמר קורבנות. הגמרא עונה, היא בקודשי מזבח החינמי. אם כל הכוונה הייתה בעניין קודשי מזבח קורבנות, אתה צודק, לא צריך פסוק לפתור. הכה במאי עסקינן בקודשי בדק הבית. שמי שהקדיש לבית המקדש בהמה, לאוצר בית המקדש, אז במהלך הזמן פודים אותו והשווי נהיה קדוש, אבל בינתיים אנחנו מדברים על מה שהוקדשו לבדק הבית. זה שאנחנו גוזזים אותו לבינתיים בשורה הזאת אומרים זה מותר בגזיזה ופטור מראשית הגז וזה נלמד מצונחה. שואלת הגמרא אותו שאלה, ואמר רבי אלעזר, קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה. יש איסור בכלל לגזוז קודשי בדק הבית. אז מה אני צריך פסוק לפתור מדבר שלא היה חייב מראש, כי אסור לגזוז אותם? הגמרא, זה שמעת אסור מדרבנן. איסור דרבנן, אבל מדאורייתא מותר לגזוז קודשי בדק הבית. הקדשת את הבהמה, לאו דווקא הצמר, בוא נגיד, בשלב הזה. אז האיסור גזיזה מדרבנן, סלקא דאי דחמינא, ללא הפסוק, הייתי חושב, הועיל ומדורית בני גזענינו, מן התורה אפשר לגזוז, איך דגזז, אם עברת על הדרבנן וגזזת, לתבלי, אז תיתן לכהן, כי מדורית זה מה שהיו עושים. ועל זה בא הפסוק, צונך לא, גם אם עברת וגזזת, פטור. שואלת הגמרא עוד פעם, איך יש הווה מינה לחייב שאני צריך פסוק, והקדיש לה, אנחנו מדברים על דבר שהקדשת, קדוש, קדושה, מה פתאום שאתה גוזז? עונה הגמרא, סלקא דאיתך מינה, לפרוק ולתבלי. בלי הפסוק הייתי חושב, נכון, הקדשת את זה לבדק הבית. אז היה ציפייה שתבדה, לפרוק זה לבדות, ואז הגזיזה הופך להיות חולין, ותן לו מהגזיזה את ראשית הגז. ואז בא הפסוק, צונך לפתור. שואלת הגמרא, איזו הווה מינה זה? מה זה לפרוק? והבאי, המדע והערכה. כדי לבדות, מה שפודים צריך לעמוד ולעבור הערכה, עומד, ואז פודים. ומאחר שהוא גזז, יש כאן ערימה של צמר. הוא לא יכול לעמוד. אז אין כאן פדיון, שוב אין הווה מינה שהיית מגיע לשלב הזה. נקרא עוד פעם, והבאי המדע ורחה. הניחה שהיה איזו הווה מינה לפרוק ולהיטיב, למד יאמר קודשי בדק הבית לא היו בכלל המדע ורחה. ההקפדה הזאת, החיוב של המדע ורחה, זה מוגבל לקודשי מזבח. אבל לקודשי בדק הבית אפשר היה לבדוק גם בלי המדע ברכה. אז אם הוא עבר וגזז, אפשר לבדוק ולתת, ועל זה בא הפסוק לפתור. אלא למנדי אמר, היו, שגם קודשי בדק הבית היו בכלל המדע ברכה, מה יקרה למימר? למה אני צריך פסוק? הגענו לשלב שאי אפשר בכלל לפדות. אז מאחר שהוא היה קדוש, ובכך אין מה לעשות, אין מה לפדות פה, כי הוא היה בכלל עמד הברכה, אין הווה מינה לגזוז. אם כן, לאיזו צורך יש לצונך לפתור? אמר רב מני בר פטיש, משום רבי ינאי. וכאן אנחנו מגיעים לסימון חדש, המעוין, הם הסברים למה יש צורך לפסוק ללמד גז מוקדשים פטור. הרי לכאורה אין מציאות שאדם גוזז קודשים. אז אנחנו נראה הסברים לצורך לפסוק. אז יש מספר אחד כאן, ועוד כמה שורות, נראה רבה במספר שתיים. ממשיך הגמרא. מאחה במקדיש בהמתו לבדק הבית חוץ מגיזותיה. נכון, הוא הקדיש את הבהמה, זה המוקדשים, אבל הוא לא הקדיש גם הגיזות. סלקא דאיתך מינה, לגזוז, כוונה לכתחילה, תגזוז ולתבלי ותן לכהן מה שמגיע לו. על זה אמר קרא צונך ולא צון של הקדיש, כי הצמר בו צומח מדבר שהוא לא צונך, הוא לא שלך, הוא לא, הוא בבעלות בית המקדש. שורת לגמר אי הכי קדשי מזבח נמי, אמרנו מוקדם יותר שכל הדיון הוא סביב קודשי בדק הבית, קודשי מזבח פשוט שלו. אבל אם אתה אומר שמדבר שהוא הקדיש את הבהמה חוץ מגזותיה, אפשר להעמיד את הדיון גם בעניין קודשי מזבח. הגמרא אומרת לא, בקודשי מזבח אי אפשר, כך שי. מה זה? רשי כותב, אנחנו מסתכלים ביחד ברשי לקראת סוף שורות הקצרות, בערך שמונה שורות לפני הסוף הקצרות, ומשני מכחש, הגיזה הניטלת מכחשת הבשר ואסור לגוזזה. אם מדובר בקודשי מזבח, אסור לגרום החלשה. שואלת הגמרא, קודשי בדק הבית נמי? כך שי. אז איך אתה מבדיל ביניהם גם בקודשי בית הקמש? בית יש לחשוש מזה. תשובה, דאמר המקדיש, כשהוא הקדיש לבית הבית, הוא אמר כך, חוץ מגיזה וכחישה, אני מקדיש את הבימה, מה אני מקדיש? אני לא מקדיש את הגיזה, ואני גם לא מקדיש את הערך הזה שיורד, ערך הבימה שיורד עקב הכחישה. כלומר, אני מקדיש בימה שכבר כחושה שהיא בעצם אחרי הגיזה. אז כל מה שהיה לפני כן לא קדוש. שורת דוגמה, קדשי מזבח נמי, דאמר, חוץ מגיזה וכחישה, היה אפשר גם בקודשי מזבח להגיד אותו דבר. עונה הגמרא, אפילו הכי, בקודשי מזבח זה שונה. ברגע שאתה מקדיש בהמה, פשטה קדושה בכולה. זה אצל קודשי מזבח. ברש"י, נחזור לרש"י, איפה שעצרנו, אפילו הכי, דאמר חוץ מגיזתה, קדשה נע מגיזתה. דאיידי דקדושת הגוף חמורה, זה בניגוד לקודשי בדק הבית. בבדק הבית אתה מקריב את הגוף הבהמה, אבל בקודשי מזבח אתה מקדיש את הגוף גם, את הגוף עולה למזבח. אז הקדושה הזאת חמורה. מה התוצאה? פשטה בכל המחובר בה, הקדושה פושטת לכל מה שמחובר, כולל הצמר, אבל קדושת דמים, כגון קודשי בדק הבית, מי דלא אקדיש לא אקדיש. כפי שאפשר לראות כעת, הגענו לקטע שבסוגריים. אחרי הסוגריים, אמרנו מוקדם יותר, יש מספר 2 במעוין, ואמרנו שהם הסברים למה יש צורך לפסוק ללמד שגז מוקדשים פטור. בתוך הסוגריים אנחנו הוספנו בשוליים אצל כוכבי הסבר. בתוך הסוגריים מובא עניין פשיטת קדושה בקורבן שהקדיש רק חלקו. זה היה הסיבה שיש להבחין בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית. אז הגמרא בתוך הסוגריים אומרת, ומנעת אמרה מעיניין לנו, שבהקדשת קורבן למזבח הקדושה, אפילו אם לא הקדשת את כולה, הקדושה פושטת לכל הבהמה. דאמר רב יוסי, וכאן זה בעצם ציטוט באמצע דיון, ורש"י מביא את הרקע, אבל אנחנו לא נתעסק עם הרקע, רק נמשיך ישר בגמרא. דאמר רב יוסי, ולא במוקדשין, האומר רגלה של זו עולה, אדם הקדיש את הרגל של בהמה לקורבן עולה. מה קורה? כולה עולה. איך אומרים? זה לא יעזור לך. אתה הקדשת רק הרגל, הכל, כל הבהמה הופכת להיות קורבן. ואפילו לרבי מאיר דאמר אין כולה עולה, רבי מאיר חולק בנקודה מסוימת. הנימילי, באיזה נקודה הוא חולק? דאקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו, אבל הקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, זאת אומרת עבר חיוני שהחיות של הבהמה תלויה בו, קדשה. גם לפי רבי מאיר, אם אדם הקדיש למשל את הלב של בהמה כעולה, זה לא יישאר רק הלב קדוש, אלא כל הקורבן יהיה קדוש, כי זה עבר שהנשמה תלויה בו. רבא אמר, ורש"י בשורה שלישית מתחת הגמרא, רבא אמר, לא תטרח לעוקמי מתניתין במקדיש חוץ מגיזה וכחישתה, שכשמדובר בקודשי בדק הבית, שאז היה עולה הווה מינה שהגז יהיה, או היה אפשרות לגזוז, אלא מה רבא אומר? במקדיש גיזה לבדה. ותאמה דמתניתין, שכתוב במשנה אין ראשית הגז נועה במוקדשים, לאו מגז צונחה יליף. זה לא נלמד מדיוק מצונחה ולא צון של מוקדשים. למה במקרה הזה זה לא נלמד משם, דרך הצונך הוא. זה כן הצונך שלך. ואתה הקדשת את הגזע לבד. אלא, אז למה אין בכל זאת חיוב ראשית הגז? אלא מדסמך נתינה לגזע. אנחנו נחזור כעת לגמר לראות על מה באמת מדובר. אז רב אמר במקדיש גיזה עצמה, ועל זה המשנה אומרת במוקדשים לא נוהג ראשית הגז. סלקא דאיתך מינה, בלי הפסוק הייתי אומר לגזוז ולפרוק ולי תבלי. אמר קרא, על זה בא הפסוק גז צונך תיתן לו. ומה נלמד? שוב, כפי שרש"י אמר, לא מהמילה צונך, כי כאן זה באמת צונך. אז למה בכל זאת פטור ולא מצפים שהוא יפדה? כי הפסוק מלמדת, מי שאין מחוסר אלא גזיזה ונתינה. מתי יש חיוב ראשית הגז? שאין שום פעולה שמפסיק בין הגזיזה לנתינה. יצא זה, אבל להפוקי, המקרה שלנו, שמשהו הקדיש את הגזיזה, אז כדי להגיע בכלל לנתינה, שמחוסר גזיזה פדיעה ונתינה, בין הגזיזה והנתינה אתה צריך לבדות. זה כבר לא, זה לא כלול בחיוב של התורה. אז הלימוד של רבה מבוסס על כך שהתורה מצמידה גזיזה לנתינה. עוד פעם, הפסוק, מה כתוב באמת? גז צונך, אז יש הפעולה של גז גזיזה, והמשך תיתן, לא. אין כאן איזו דגש או לימוד על המילה צונך לפי רבה. אין שום התייחסות למילה הזאת. שואלת הגמרא, צונך למה יעת? אז למה בא המילה צונך? שמוקדם יותר זה היה הפטור שמוקדשים, אבל כאן לפי רבה זה בכלל לא הכיוון. אז מה כן לומדים מהמילה צונך? לחידתניה, בהימת השותפים חייב בראשית הגז ורבי אלעאי פותר. מה הייתה עמד רבי אלעאי? למה אם הבהמה, אם הכבש היא בשותפות פטור מראשית הגז? אמר קרא צונך, זה לשון יחיד ולא של שותפות, הצון שלך כמו בלעדי. ורבנן, שהם מחייבים, מה הם דורשים מצונך? הם מחייבים של שותפות, אז מה הם רואים במילה צונך? למותי שותפות עובד כוכבים. אם מדובר בשותפות ישראל, כל עם ישראל זה יחידה אחת. גם אם מדובר בעם ישראל הרבה פריטים או פרטים, בכל אופן זה יחידה אחת להיקרא צונך. אז זה נכון בשותפות עם ישראל, אבל צונך שלך, כלומר של עם ישראל, לא ולא אם מדובר במה בשותפות ישראל עם גוי. ובילאי, שותפות עובד כוכבים מנעלי, שזה פטור. תשובה נפקלי מרשא דקרא, ראשית דגנך. וגז, יש הקש באותו פסוק, כי קראנו את הפסוק, ראשית למעלה בשוליים, ראינו ראשית גנך תירושך ויצריך, והמשך ראשית גז צונך. אז יש הקש בין הדגן והגז, ולומדים מזה, ולא שותפות עובד כוכבים. מזה שכתוב אצל הדגן דגנך, וזה להפוק גויים, והדגן הוקש לגז, אנחנו לומדים אין ראשית הגז בשותפות, בבהמה שיש בעלות משותפת בין ישראל וגוי. ורבנן, מה הם אומרים? כי הם למדו, הם היו זקוקים למילה צונחה, הם לא סמכו על העקש הזה שהזכרנו עכשיו. למה? ראשית בפסוק ראינו ראשית גנחה תירוש חביצך, ואז לפני גז מובא המילה ראשית. עוד פעם, וראשית גז סונחה, המילה ראשית הפסיק העניין, זה מונע מאיתנו לעשות את העקש. אז למרות ששותפות אקום פטור בדגן פטור, זה לא משקף על שותפות עם גוי. לכן בא הפסוק, המילה צונחה, להפוך כשותפות אקום בגז גם כן. ובילאי, הוא לא ראה בזה בעיה, הוא כן עשה את ההקש. וו, אדר הרווה, הוו של המילה וראשית, גורם לכך שאפשר לעשות את ההקש. הוא מעובב את שני הנושאים, דגן וגז, גזירה, ביחד. אז הוא הרבי לאי רואה בוו את את האפשרות לעשות את ההקש, למרות שראשית אפשר היה לומר הפסיק העניין. אנחנו עוברים לעמוד ב' ורבנן, מה הם עונים לזה? הם אומרים שאם אתה צודק שהוו בא לערב את העניין, תשמע, הם אומרים, לא נכתוב רחמנה, לא וו, ולא ראשית. רש"י בשורה ראשונה, ורבנן, הם עונים, לא לכתוב רחמנה, לא וו ולא ראשית. רבנן אמרי לך, הם עונים, אי סקא דאיתך איתקוש למידי, לא נכתוב לא ראשית, לפסוקינו, ולא וו למעד ערבינו. אולי אפשר לומר את הביטוי לא מדושי ולא מעוקצי. אלא ודאי הפסיקינו. אם כתוב וראשית, זה ודאי בא להפסיק ולא תקשינו ולא לעשות את ההקש. להכי כי איך דאיתר לך צונך, להכי כי איך דאיתר לך צונך לשותפות ישראל, אלא דגנך למותי שותפות עובי כוכבים מתרומה, וצונך לשותפות העובי כוכבים בגז, אבל לשותפות ישראל לא הייתה. אין פסוק מיותר למעט שותפות ישראל. זה שיטת הרבנן, ולכן הם אמרו שבימד השותפים חייב בראשית הגז. נחזור לגמרא, ורבי לאי, איידי דהי קדושת דמים, הגז הוא אינו עולה על המזבח, יש לה קדושה אבל כספי, זה, ונותנים לכהן. והי התרומה, קדושת הגוף. בואו נוסיף הסבר יותר מדויק. גז, קדושת דמים, אין איזו עונש אם הבעלים לא נותנים את זה. אין עונש כמו מיטה בידי שמיים או קלט, כי סך הכל מוגדר קדושת דמים. והי התרומה קדושת הגוף, מה שמופיע ברישה של הפסוק, בראש הפסוק שדיבר על הפרשת תרומה מדגן, זה תרומה, ותרומה זר שאוכלו חייב מיטה בידי שמיים. אז זה נקרא בשבילנו, זה מגדיר אותו אחרת, קדושת הגוף. ולכן פסיק להו היה צורך להפריד ביניהם, ועד הערבי להו ליצור את האפשרות לעשות את ההקש, ובכך נוכל ללמוד מזה שכתוב דגנך גם לגבי הגז צון. וזה המקור לרבי לאי לשותפות אקום, שהוא פטור גם בגז צון, פטור מראשית הגז. ואיבית אימה, אנחנו רואים שוב פעם הסימון שלא אמרנו מוקדם יותר, אבל הסימון ההרגש הזה בסוף בשוליים, בסוף השוליים בעמוד הקודם, כתבנו גישות שונות בשיטת הרבנן לגבי ההקש בין תרומת דגן לראשית הגז. אז הגישה הראשונה, ראינו שיש הפסקה, ראשית הפסיק העניין. הגמרא פה אומרת שורה רביעית, וי בית אימה, שותפות עובד כוכבים בתרומה, זה בדגן, בהפרשת שומה, תרומה שזה היה תחילת הפסוק, רבנן חיובי מחייבי. למרות שיש שותפות בדגן, זה לא פותר את החלק של היהודי, של הישראל. ולכן אי אפשר ללמוד מההקש לראשית הגז שבאמת שותפות גוי פטור, והרבנן למדו שותפות גוי מצונחה. אז כי אין אפשרות אחרת ללמוד פטור שותפות גוי בגז, כי אם היית חושב ללמוד משותפות גוי בדגן, פשוט שם אין פטור. החלק הישראל בשותפות הוא חייב בהפרשת תרומה. דתניה, ואנחנו מבין פה ברייתא עם שתי דעות תנאים, אבל בסוף הצגת המקור הגמרא תגיד שלכל הדעות שותפות גוי לא פותר את הישראל. והנה המקור: ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות ואז באים לקצור את היבול, טבל וחולין מעורבים זה בזה, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר של ישראל חייב ושל עובד כוכבים פטור. לפי התנא קמא אי אפשר להפריד את החלק הישראל מהחלק של הגוי. אז יש כאן, נגיד, בלי להיכנס כאן לרשי, בלי להיכנס פרטים איך ניתן לפתור את הבעיה, אבל במבט הראשון אין מה לעשות, יש כאן טבר וכולי מורבים. לפי רב שמעון בן גמליאל אומר שהחלק של ישראל חייב ושל עובד כוכבים פטור. עד כאן לא פליגי רבי ורב שמעון בן גמליאל, אלא דמור סבר רב שמעון בן גמליאל, אומר יש ברירה. זאת אומרת, אפשר להגיד למפרע, אחרי שהעקום הגוי והישראל חוקים את התבואה, החלק שהישראל מקבל הוא החלק, רואים למפרע שזה החלק שהיה מיועד לשותף היהודי מלכתחילה, ואין שום חלק של גוי במה שהישראל לוקח. ומור סבר רבי בדעה אין ברירה, אי אפשר להסתכל על הדברים באופן למפרע, אלא כל גרגיר וגרגיר של חיטה יש בו שותפות גוי ויהודי, ואין אפשרות, אפשרות לתקן את זה. אני מדגיש פה, זה בקריאה ראשונה. יש המכה בנושא ברש"י, אבל זה ההסתכלות השטחית, נקרא לזה, של שיטת רבי. אבל מה? אבל שותפות עובד כוכבים דברי הכל חייבת. זה שהיהודי והגוי שותפים זה לא גורם לכך שפטור מהפרשות כפי שראינו. רק השאלה האם התיקון הוא פשוט או לא. ואי בעת אימה תרוויו. לפני שנתקדם, רש"י בשורות הרחבות למטה, באמצע, קצת יותר מאמצע, ואי בעת אימה לא תדחק למימר הדר עלווי. ראינו את רבי אלי למעלה, אמרנו שהוו הדר עלווי לגרום הקש בין דגן לגז. אז כאן האי בית אמר לא להידחק לומר את זה. תתרוויו בין שותפות עובי כוכבים בין שותפות ישראל לרבי אלי מצונך נפקי דבעינן מיוחד לך ולא שותפות, לא שנה דובי כוכבים ולא שנה דישראל. הכל נלמד, כל הסוגים השונים של שותפות פטורים, בין אם זה שותפות עם גוי, בין אם זה שותפות עם ישראל. ונמשיך בגמרא, ובהתאם התרוויו לרבי אלי שתי סוגי השותפות מצונך נפקה. שותפות עובי כוכבים, מה איתה, מה? למה זה פטור? זה לא מייחד לי, כי זה לא מיוחד לישראל, יש שותפות. דישראל נמי, לא מייחד לי, זה בימה שבשותפות ישראל הוא לא מיוחד לו. ורבנן, שהם מחייבים שותפות ישראל ולא שותפות גוי, עובד כוכבים לאו בר חיוב ההוא, ישראל בר חיוב ההוא. לכן מובן למה שותפות עם עקום פטור מראשית הגז, כי הוא גוי, הוא לא חייב במצוות האלו. ישראל הוא כן חייב, ולכן בימן שותפות ישראל לרבנן חייב בראשית הגז. לפני שנתקדם, אנחנו עומדים לראות סדרה של משולשים, ובשוליים כתבנו נושא/מבנה. סדרה של מצוות שבהם רבי לאי אליבא דרבה אינו פותר שותפות, אף אגב לשותפות פותרת בראשית הגז. אז אנחנו נביא כאן שוב פעם, אתם, בואו נעקוב במעוף הציפור. מה אנחנו רואים? תרומה, עוד שלוש שורות, חלה, אחר כך פאה, המתנות אני מפינת השדה שאתה משאיר ללא קצירה, בכורה, מזוזה, בקוף למדבר מול א', מעשר, מתנות, הזרוע לך מקיבה, ביקורים, ציצית, מעקה, בכל המצוות האלו אנחנו נראה מילה שלכאורה דומה לצון חג, כלומר היחיד להפוק שותפות. אבל מה? בכל אחד מהדברים האלו שותפות אינה פותרת. אז איך נתמודד עם זה? למרות מצד אחד יש מילה ממעטת, מצד שני חייבים, מחייבים גם במצב של שותפות. תתאו לעצמכם, בית משותפת, מה, לא תשימו מזוזה בכניסה? אז זה אחד מהדוגמאות הבאות. עכשיו הגמרא, אמר רבה, מודה רבי אלי, למרות שהוא פותר שותפות ישראל בגוי, שותפות בין שני יהודים בגז, אמרתי גוי בטעות, שותפות ישראל בגז, גז סון, הוא מודה בתרומה, אגב דכתיב וגנך דידך אין לשותפות לאור, עם שדה של דגן בשותפות שני יהודים, היה נשמע מהמילה דגנך שאין חיוב הפרשות, אין הפרשת תרומה, כתב החמלה, תרומות תכם, משמע לחייב גם שותפות. אז אם אנחנו כן לחייב שותפות, אלא דגנך, למה לי? מה נלמד מהמילה דגנך? למותי שותפות עובי כוכבים. חלה, אותו הפרשה מהעיסה שנותנים לכהן, אף אגב דכתיב ראשית, ואיקה למימה נלף, ראשית ראשית מראשית הגז, שגם שם כתוב ראשית, מה ללן בגז, תשותפות לו, אף כאן תשותפות לו, כי לפי שיטת רבי אלי, שותפות ישראל, גם אם מדובר בישראל, פטור בראשית הגז. אז בואו נפתור עיסה ש... בבעלות שותפים שלא יהיה חיוב הפרשת חלה. תתארו לעצמכם החברות המובילות, אם זה אנג'ל או ברמן או כל מקום אחר שאופים כמויות ענקיות, הרי החברות האלו יש, אין בעלות של אדם יחיד, זה חברה, יש הרבה שותפים. מה, אז מה, לא מפרישים שם חלה? בוודאי שכן מפרישים חלה, אז, אבל למה? כתב רחמנה, אריסותיכם, זה לחייב עיסת השותפים, אריסותיכם לשון רבים, אלא תמה דקטיב אריסותיכם, זה הסיבה, עליו אחי, ואם לא היה כתוב, הווה אמינה, היה לי הווה אמינה, נלף, ראשית, ראשית, מראשית הגז, ככה אתה חושב שזה היה פותר שותפות, ללמוד ראשית שכתוב אצל חלה מראשית שכתוב אצל גז לפתור שותפות. עד הרבה, אם כבר נלף מתרומה, למה לא ללמוד חלה מתרומה לחייב שותפות? וההיגיון פה שאם יש שתי אופציות לעשות עקש או להקל, לכיוון אחד יביא להקלה, לכיוון שני יביא לחומרה, הכלל אומר יש להקיש לחומרה. אז אז למה אתה אומר שצריך את הפסוק אריסותיכם לחייב שותפות? בלי אריסותיכם הייתי עושה הקש ראשית ראשית בין חלה לתרומה לחייב שותפות, ככה בלי אריסותיכם. אז הגמרא אומר עונה, אחינם אתה צודק, אלא אריסותיכם למה לי? אז אם כן, מה בא המילה הזאת ללמד? הוא לפני כן הובא כמקור לחייב שותפות, ועכשיו זה מיותר. תשובה, כדי אריסותיכם, זה מאוד מקוצר בגמרא, אבל מאריסותיכם אנחנו לומדים השיעור עיסה שחייב בחלה, וזה נגיד בלי כל החשבון שמופיע ברשי, זה 43 ביצים וחומש, וחומש ביצה, בלי להיכנס לפרטי הפרטים, זה מה שלומדים מאריסותיכם, ולדעת שיעור העיסה שחייב בחלה. נושא הבא, או הדוגמה הבאה, פאה, שאתה משאיר קצה השדה ללא קצירה, להשאיר לעניים, אף אגב דכתיב שדך, דידך עם שותפות לו, הייתי חושב ששדה שבבעלות שותפים פתור מפאה, כי כתוב שדך, כתב רחמנה ובקוצריכם את קציר ארצריכם, זה לחייב שותפות. אלא שדך, אותו לשון יחיד, למה לי? תשובה, לימודי שותפות, עובד כוכבים, שדה בבעלות יהודי וגוי פתור מפאה. בכורה, בהמה שמולידה הזכר הראשון שלה, חייב להינתן אותו ולד, ניתן לכהן, והוא מקריב אותו כקורבן, וזה נקרא בכור. אז אף אגב, תכתיב, כל הבכור אשר יוולד בבכורך ובצונך, ומה משמע, דידך אין דשותפות לא. אם יש עדר שבבעלות שותפים, הייתי חושב שהוא פטור מבכורה, כתב רחמנה, ובכורות בקרכם וצונכם. לשון רבים, זה חייב גם בהמות שבבעלות שותפים. אלא בקורך וצונך, שמופיע בדברים פרק תדבב, פסוק ג' למה לי, למותי, רק תיקון, בדברים פרק תדבב, פסוק י' ת'. אז מה נלמד מהלשון היחיד? לימודי שותפות עובד כוכבים. מזוזה, אף אגב דכתיב ביתך תדחה אין שותפות לאור, כתב רחמנה, למען יובו ימיכם וימי בניכם, בדיוק אחרי מצוות מזוזה, ככה כתוב, למען יובו ימיכם וימי בניכם, לשון רבים שרואים שחיוב מזוזה גם על בתים משותפים. ואלא ביתך למה יעתה? תשובה, לחיד הרבה, דיאמר רבה, אנחנו ממשיכים לקוף למד בב, מהמילה ביתך דורשים דרך ביעתך מן הימין, הרגל הראשון שאדם מכניס לתוך בית שהולך, הוא מכניס רגל הימין, וקובעים המזוזה בצד ימין. מעשר, אף אגב דכתיב מעשר דגן לך, דילך אין דשותפות לא, כתב רחמנה מעשרותיכם, אלא מעשר דגנך למאי עתה, למותי שותפות בעובי כוכבים. מתנות, זורה לחיים וקיבה, אף אגב דכתב רחמנה ונתן, איקה למימר, יליף נתינה, נתינה מראשית הגז, שגם כתוב נתן, מה להלן בראשית הגז דשותפות לו, אף כאן במתנות דשותפות לו, כתב רחמנה, מי זובחי הזבח. משמע שניים או יותר, שגם פעימה שבבעלות שותפים חייבת במתנות. אלא תמד כתב רחמנה מאי זובחי הזבח, הלב אחי הווה אמינא לילף מראשית הגיז, מה לפתור שותפות? אדרבה, נילף מתרומה, יש נתן, מילה נתינה, עצר תרומה שחייבת עם, גם בבעלות של שותפים. אז אני לא צריך את מעיד זובחי הזבח לחייב בהמה בבעלות שותפים במתנות, הייתי לומד נתן נתן מתרומה לחייב בשותפות אין החינמי, זה נכון. אז המקור לבעלות שותפות במתנות זה נלמד מתרומה. אלא מעיד זובחי הזבח למה לי? מה עם הלימוד? מה יש ללמוד מזה לשון הרבים במתנות? תשובה לכי ברבה, דיאמר רבה, הדין עם הטבח, כתוב זובחי הזבח, מי ששוחט לזבוח זה לשחוט, מי ששוחט הוא זה שחייב לדאוג לכך שהמתנות יינתנו. אז הכהן פונה לטבח, לשוחט. זה נלמד מעת זובחי הזבח. ביקורים, אף אגב דכתיב ארצך תדחה אין דשותפות לא, כתב רחמנה ביקורי כל אשר בארצכם, אלא ארצך למה לי? תשובה, למותי חוצה לארץ, אין הפרשת ביקורים בשדות בחוץ לארץ. זה לא ארצך. ציצית, אף אגב דכתב רחמנה כסותך, דידך אין דשותפות לא, כתב רחמנה על כנפי בגדיהם לדורותם. אלא כסותך למה לי? ליחד רב יהודה. דיאמר רב יהודה, תלית שאולה, פטורה מן הציצית כל 30 יום, כי זה לא, זה שאול, זה לא שלך. מעקה, אף אגב דכתב רחמנה לגגך, דידך אין דשותפות לא, בית משותף, זמן, לא ישימו מעקה. כתב רחמנה, כי ייפול הנופל ממנו. כלומר, כל שראוי ליפול ממנו, חייב, גם אם מדובר בבניין משותפת, חייבת במעקה. אלא גגך למאי אתה, מה הלשון היחיד, הלשון הפרטי בא ללמד, למותי, בתי כנסיות ובתי מדרשות. שעל גגותיהם אין חיוב מעקה. מה שכותב בתי כנסיות שאין חלק לאחד מהם בו. זה לא, אי אפשר להגדיר בתי כנסיות, בתי מדרשות כבניין משותף, כי לאף אחד יש חלק בו, שאף לבני עבר הים הוא, ועוד שאינו בית דירה. גם עוד סיבה לפתור בניינים כאלו ממעקה. עד כאן שיעורנו להיום.